ערב טוב, קודם כל נקבל בברכה את ידידנו, נכון, אהוב נפשנו, רב דוד, חזר מהגלות שבארצות הברית, נקווה שאיש בשורות הוא, ימשיך רק להביא בשורות טובות לעם ישראל, גם פה וגם שם, מי ששם נמשוך אותו לפה, ומי ששם נמשוך מה שיש לו לכאן, זה מה שצריך, בקיצור שהם יהיו כאן, אם בגופם, אם בממונם, אז ברוך הבא. אנחנו לא מזכירים רשעים אמן אנחנו לא מזכירים רשעים בכל מקום יש מקומות מסוימים שצריכים להזכיר רשעים כן יש מקום מיוחד טוב בכל מקרה אנחנו נמצאים בשבת מיוחדת במינה שבת של הזמרים זה שבת שירה שבת שירה זה שבת שקודם כל, כשמה כן היא, צריכים לשיר, צריכים לשיר הרבה, זה שבת.
יש
אותה
יום הולדת.
לא, איפה?
יש לכם יום הולדת.
אין לנו יום הולדת. לא, 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 לא. הבת שלנו קוראיה, אומנם על שירה, אבל היא נולדה בניסן. אין לנו יום הולדת. יש בטח יהודי, יהודיה, שיש להם יום הולדת השבת, בוודאי. אז שיהיה להם הרבה מזל טוב. בכל מקרה, שפע ברכה. זה שבת שיש שירה. שירה צריכים הרבה לשיר בשבתות האלה. שבת עדו, שבת שירה, זה שבת שבו יושבים סביב השולחן ושרים הרבה, כדי לפחות שיהיה שבת שירה, יהיה עניין. זה בעניין אחד. דבר שני, אנחנו יודעים, יש דבר שנקרא פרקי שירה. פרקי שירה, חז"ל מספרים לנו מה כל בריאה ובריאה בעולם שר על הקדוש ברוך הוא. שר כל אחד. אז נכון שהבסים של הפיל, לא כמו הטונים של הנמלה. אבל הנמלה שרה בשפה שלה, והפיל שר בשפה שלו. אבל כל הבריאה כולה שרה לקדוש ברוך הוא. וכשהבריאה שרה לקדוש ברוך הוא, למעשה, אנחנו, הבריאה, הברואים, מרוממים את שמו יתברך. אנחנו היום, בשיחה שלנו, רוצים לדבר על משהו מתוך השירה. אנחנו יודעים שכשעם ישראל עומד מהצד השני של ים סוף, כתוב בתורה, בפרשה, אז ישיר משה ובני ישראל. ויש הרבה שדיברו מה פירוש אז, אז זה עבר, וזה הווה, וזה עתיד, רומז גם לגאולה העתידה, אבל הרעיון המרכזי של אז ישיר משה ובני ישראל. יש בו שירה משותפת, שירה של משה, ושירה של עם ישראל. ואנחנו ננסה רגע להבין, האם הם שרים אותו דבר? לכאורה על פניו, הם שרים אותו דבר. אותם מילים. הם שרים ביחד. אז ישירו משה ובני ישראל, את השירה הזאת השם, ויאמרו לאמור. ויאמרו לשון רבים. עם ישראל ומשה רבינו. ואז מתחיל, נכון? השירה להשם, כי דאוגה. האם השירה היא שונה? האם יש מציאות שונה? בשני המקומות הללו של השרים. כדי להבין את זה אני אביא משהו קצר מהשפת האמת. השפת האמת אומר שרגע, מה קורה פה? כתוב בפרשה עכשיו שויאמינו בהשם ובמשה עבדו. לכאורה, זה הפעם הראשונה שהאמינו בהשם ומשה עבדו. זה מה שכתוב, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. אבל אומר, רגע, אבל כבר כתוב מקודם, כבר שמשה בא לספר להם שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להוציא את עם ישראל ממצרים, ויאמינו בהשם. אז מה קורה פה? למה נאמר שוב, יאמינו בהשם ומשה עבדו? אומר השפת האמת, בקצרה ממש, על אצבע אחת, יש שני בחינות של אמונה. יש אמונה שבאה בפשטות, יש אמונה שבאה מתוך ככה גדלתי, ככה אני רגיל, ככה למדתי. נורא פשוט, טבעי. אבל, כשאנחנו מדברים על דבר שאדם למד מהוריו, מחבריו, בישיבה שהוא נמצא, לא יודע, מהשכן, האמונה הזו היא אמונה נמוכה. ולמה היא נמוכה? כי היא נובעת, השורש שלה נובע ממה? מהשכל שלו. הוא לא שמע, הוא חכה, הוא החליט שזה בסדר. יש אמונה אחרת. יש אמונה הרבה יותר גדולה, זה האמונה שנאמר בה, ויאמינו בה השם ומשה עבדו, שבאותה האמונה שהייתה בקריאת ים סוף, האמונה בה השם הייתה בבחינה הגבוהה ביותר שיש. הם הבינו שהם לא מבינים. ברגע שיש ביטול מוחלט, שהשכל של האדם הוא לא זה שגורם לי להאמין, אלא ההבנה מתוך זה שאני החכמתי ובדקתי וחקרתי, הגעתי בהבנה בשכל, שיש לי המון ידיעות, אבל אני לא מבין כלום בבורא, אז זו האמונה הגבוהה ביותר. לכן בפעם הראשונה כתוב, והאמינו בהשם, אבל לא במשה. אקח זמן, וכשהם ראו את הביטול של משה רבנו, שעושה את כל הניסים ומדבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש כל כך כל כך, שום דבר, אז הם הבינו את המדרגה הגבוהה של האמונה, וזה נאמר, ויאמינו בהשם ובמשה. כלומר, אז התחברה להם האמונה הגבוהה. למה זה קשור לנו? כי בתוך השירה שלנו כתוב, נחית בחסדך, עם זוג העלת, נעלת בעוזך אל נווה קודשך. מוישה רבינו רבותיי שר את אותם המילים. עם ישראל שר איתו את אותם המילים. אבל אתם יודעים כמה כוונות היו בזה? באותם המילים? כמספר בני ישראל. כי כל אחד שר בכוונה אחרת. כי כל אחד שר מתוך מה שהוא מרגיש. כל אחד שר ומתפעל מהנס באופן ישיר איך שזה נוגע אליו. ולכן ישנה בעיה בזה. ישנה בעיה בשירה שהיא לכאורה אחת בהרמוניה כביכול מושלמת, אבל בשקט בנסתר שבה יש פירוט. כל אחד חושב משהו אחר. נכון שזה נוגע קצת אחד בשני במילים או דברים קרובים. ובעולם אלמא דפירודה אין קודש הבריך הוא נמצא. אז איך לוקחים את עם ישראל כולו עם כל המיליונים שיש שם ומחברים אותם מנקודה אחת שממנה שורש המציאות של העולם כולו, לא רק של עם ישראל. אומר האדמו"ר זה הפסוק הזה. נחית וחסדך עם זוג העלת נעלת ועוזך אין נווה קודשך. בואו נראה בפנים. אמר האדמו"ר שהעניין בזה מדבר בגאולה העתידה במהרה ואמן ואמן. שתהיה עם התעוררות מלמטה, איך על ידי התורה הקדושה שנקראת עוז. נעלת ועוזך. עוז, אנחנו אומרים השם עוז למו ייתן. וכתוב, כי לקח טוב, נתתי לכם. עושים גזירה שווה בגמרא, מה פה כתוב ייתן, פה כתוב נתתי. על מה מדובר השם עוז למו ייתן? על התורה, נתתי לכם. לקח טוב, נתתי לכם, ואין לקח אל התורה. זאת אומרת שעל ידי קיום התורה והמצוות, ייבנה בית המקדש. ואם זה כך, כבר אמר המהר"י, יש פסוק בתהילים, שכתוב נכבדות, מדובר בך עיר האלוהים סלע. זה הפסוק בתהילים. אומר המהר"י, איך הוא מסביר את זה? ועכשיו נשאר לנו הפנימיות. כלומר, המבנה החיצוני של המקדש אין לנו. אבל הפנימיות שבו יש לנו בעודך. כלומר, כל אחד ואחד, כשהוא עומד, הוא מתפלל, הוא נשלמה פרים שפתנו, זה הקרבת קורבן. איפה מקריבים קורבן? רק בבית מקדש. אבל אין בית מקדש? כן, יש. בית המקדש הפנימי של כל אדם. ולכן, זה מה שנאמר, נכבדות. מה זה נכבדות? נכבדות מדובר בך. מה פירוש נכבדות מדובר בך? בוא נראה אם מישהו פה תופס את הכיוון. בלי להסתכל. המילה בך היא המפתח. והמפתח הוא פשוט שאנו מדברים בחבית אותיות. אנחנו מדברים בעברית. מאלף ועתה, 22 אותיות. וזה עיר האלוקים סלע. ועד. כי זה לא נפסק בעולם ולא נחרב. כי כל זמן שאנחנו מדברים בלשון הקודש, שאנחנו מדברים בתורה, שאנחנו מתפללים בעברית בלשון הקודש, אנחנו שומרים על המקדש קיים, חי ונושם. נכון, חיתונית הוא איננו. אבל הוא קיים. הוא מצוי. הוא עכשיו, הרגע. גם עכשיו שאנחנו מדברים, הוא קיים, אנחנו מחיים אותו. אנחנו בונים אותו. אנחנו מתחזקים אותו. כן, ככה מתבהר לנו שהשם עוז זו תורה, נעלת בעוזך. אל מה? אל נווה קודשך. כלומר, מזה מתבהר שעל ידי התורה ותפילה והמצוות, שלושת הדברים, תורה, תפילה ומצוות, ייבנה המקדש. לא רק בפנימי שבו, אלא גם בחיצוני שבו. וזה ייבנה בית המקדש המקווה במהרה בימינו אמן. והדבר המעניין ומאוד מעניין פה, מי שזוכר, בטח אתם זוכרים, הגמרא אומרת שאברהם אבינו תיקן תפילת שחית, נכון? בברכות יצחק מנחה, ויעקב נבח ערבית. אוי מסכן יעקב אבינו. יש דיון בגמרא אם ערבית בכלל צריך. אוי באמת יעקב אבינו, זה תפילה שאתה מתקן, זה תפילה שצריך להגיד, נו תשמע, אמס לא צריך, אבל מה נכריח אותם? יעקב אבינו בחיר שבעבוד, כולל את כולם, דווקא הוא צריך לחבר תפילה שיש עליה ספק אם צריך אותה או לא צריך אותה.
זה מעל החובה.
רגע, כן, זה רעיון יפה, אבל אנחנו לא מדברים מעל החובה, כי אם זה היה מעל החובה, כן, אז היו אומרים, וכל המחמיר, תבוא לברכה. מסכן. כן? אבל לא. כן, או. כן יפה, אני אומר, אבל בעיקרון עכשיו בפשט גמרא זה דיון, וידוע שזה דיון עמוק שהיה ויכוח הלכתי בין רבן שמעון בן גמליאל ורבי יהושע, רבן שמעון בן גמליאל נוסי ורבי יהושע אב בית דין הגדול, ואל מי הולכים להתווכח? מי החוקר השואל הגדול? רשב"י. כי כשרשב"י אומר את הגמרא, הולך לרשב"ג, שהוא נשיא ישראל, אומר לו, אתה חייב. הולך לרבי יהושע, אומר לו, אתה פטור. זהו, זה היה הסיפור הגדול על בית המדרש, כל מה שהיה שם. זה, ותנורו של אחמאי. זה הביא לסערה גדולה, זה הביא להוריד נשיא מהכיסא. התפילה הזו. אז יעקב אבינו, מה קורה איתך? ומשמע פרי שפתנו, אתה מחבר תפילה שהיא לא בדיוק מחזקת את עם ישראל. היא גורמת לאחד מדיונים הקשים בהלכה, שגורמת להוריד נשיא ישראל משלטון. אז מה קורה פה? זה דבר עצום. רבותיי, זה בדיוק כוונת יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא מייחד שלושה קווים. ולא רק שהוא מייחד שלושה קווים, שזה אברהם, יצחק, יעקב, צד החסד מאברהם, צד הגבורות של יצחק, וצד התפארת, קו האמצע שלו, אלא כשאנחנו אומרים תפארת, אנחנו יודעים שאנחנו מתכוונים לקו אחד ארוך, האמצע. אבל קו הארוך הזה, התפארת, יש בתוכו תפארת. איפה הוא נמצא? באמצע של האמצע. כלומר, למה זה? תפילת הערבית שמתקן יעקב היא בדיוק הבחינה הזו שאנחנו מדברים עליה. כי שחריס ומנחה זה גלוי. ביום. התפילה היחידה שנמצאת מוסתרת בחושך, פנימה, זה של יעקב אבינו. לכן אומרים שבית המקדש הראשון היה כנגד אברהם, והשני יצחק, והשלישי יעקב לעולם לא יתפלל. כי יעקב פעל את תפילתו ונשלמה פרים שפתנו בפנימיות, בפנים. שאז תמיד לנצח זה יישאר, תמיד זה יבנה את המקדש. לכן אצל יעקב כן? אנחנו רואים את המילה, מה? תיקחו את האותיות, תשחקו איתם. האותיות של יעקב זה אותיות יבקע, יבקע. זה כוח של יעקב. לבקוע את המסך, את החושך. ואנחנו באמת רואים שיעקב אבינו מתעסק הרבה עם מה? עם החושך. זה לבן, עשיו, יוסף, מצרים, מה לא? הוא כל הזמן מסתובב עם צורף. עליי היו כולנה. אמר, כל ההוצאות של העולם נפלו אצלי באוהל. כאילו הצרות חיפשו, איפה יעקב? פה אני ניבא. זה מה שאומר יעקב. דרך אגב, אני אומר את זה ככה, בדרך אגב, תזכרו, תשימו לב, המילה עליי, היו כולנה אותיות אלי. אותיות יעל. ככה קצת חומר למחשבה שלכם. לכן אומר הסבא, המערי, עכשיו מתבאר לנו שעל ידי תורה, תפילה ומצוות, ייבנה בית המקדש המקווה. ואנחנו יודעים שאותיות בספר יצירה נקראים איך? בתים. וכל אות נקראת אבן. אבן זה מילה אות. כל אות זה אבן. כל אות שאנחנו מוצאים מהפה, אנחנו מה עושים? מכינים את האבנים לבניין הקדוש והגדול. וזה ידוע שבית המקדש יהיה גדול בכל ירושלים. כתוב עתידה, ירושלים פשט בכל העולם, עתיד בית המקדש מתפשט בכל ירושלים. לכן אנחנו מתפללים, ובני ירושלים, מה פירוש ובני ירושלים? אומר המערי שרומז לבניין בית המקדש. אנחנו לא אומרים ובני המקדש, אנחנו אומרים ובני ירושלים. למה? כי בית המקדש ייבנה בכל ירושלים. אז אנחנו כוללים גם את המקדש, שיהיה בכל שטחה של ירושלים. איזה דברים. לכן, והוא שרמזו בפסוק בתהילים, אוהב השם, איך זה ממשיך זוכרים? אוהב השם, שערי ציון. מה זה שערי ציון? חז"ל דורשים בגמרא בברכות, וזה אחד הדברים שפעם שאלו אותי אם זה היה, לא היה. יש כל מיני סיפורים של בתי כנסת שקפצו מחוץ לארץ לארץ ישראל. רבנו זה בכנסת של רבנו אבוהב בצפת. והגמרא אומרת, עתידים כל בתי כנסיות שבבבל לעלות לארץ ישראל, יעשו עלייה. בית הכנסת קומפלט, עם הבטון, עם הבלטות, עם הכל, הופ, יעשו קפיצת הדרך. יגיעו לירושלים. אומר, הסבא קדיש, זה מה שכתוב בברכות, שלעתיד לבוא כל בתי המקדש מעט. ובתי המדרש, שהמשך הפסוק זה אוהב השם שערי ציון, הגמרא אומרת מה? שמצוינים בהלכה. שהיו לומדים הלכה. נאמר עליהם אוהב השם שערי ציון. למה? מלשון אהב, א' ב', האותיות האלה של אהב, זה בדיוק רומז לזיווג וחיבור. אהבה זה חיבור. כי לוקחים את המילה אהבה, כמה זה יוצא במספרים, אתם יודעים? 13. המילה יחד?
אחד.
יחד, כן, אחד. מילה אחד, 13. אחדות וחיבור. אהבה משמעותה אחדות וחיבור. לכן אנחנו אומרים אהבת עולם אהבתנו, או אהבה רבה אהבתנו, תלוי בנוסח. זה החיבור. ולכן כתוב מכל משכנות יעקב, אוהב השם. שערי ציון מכל משכנות יעקב. כי יעקב זה לשון מה? קטנות, עיכוב. ולכן, אוהב השם שערי ציון מכל משכנות יעקב, מכל התקופה של הגלות והחורבן. הקדוש ברוך הוא אוהב את מה? את אותו מצב של אותם בתי כנסת ובתי מדרשות שמצוינים בהלכה, שעל ידם, על ידי דיבורי התורה, התפילה והמצוות שעושים בהם, מוסיפים בתים, אבנים, לבניין ירושלים. ואז יתחברו לשערי ציון מכל משכנות יעקב. כל בית כנסת, כל בית מדרש, יבוא לארץ ישראל. אבל כאלה שבאמת היו מצוינים בהלכה. ופה האדמו"ר מדגיש, שצריך להיות כאלה שמצוינים בהלכה. ולא בתי מדרש, שנשמה לא עלינו, השם ישמור, בשבת, בקריאת התורה, זה מועדון. קוראים עלונים, עיתונים, ידיעונים, זה זמן, יש זמן. זה לא. הרב מוצפי, שמעתי אותו אתמול, דיבר דברים נוראים, דברים שהוא סיפר שחברו פנה אליו פעם אחת, אמר לו, אני צריך לנסוע, ביקשו ממני לנסוע לאיזה מקום, לא משנה, איזה עיר, שם צריכים שליח ציבור לימים נוראים. לא יודע, זה ראש השנה, כיפור, לא זוכר. והוא חזר, החבר שלו משם מזועזע עד עמקי נשמתו. הוא אומר, נהיה חזרת השץ, הוא מתחיל לחזור, ויש פיוטים וכו'. יושב במזרח יהודי, מוציא עיתון מעריב, מתחיל לקרוא. עובד כנסת. הם משעמם לו הפיוטים. שם ירחם. בית הכנסת זה תפילה וזהו. תפילה. הוא מתפלל, כן. נו, אתה מלמד זכות על ישראל, הרב מוצפי סיפר את זה, היה מזועזע כמעט בכה. הוא אומר, בית הכנסת הפכו להיות מועדונים, מועדוני קריאה. הוא היה בבית כנסת, הוא אומר, באמצע תפילה, בן אדם באמצע קריאת התורה היה רעב. הוציא פיסטוקים, התחיל לפצח. מה זה? זה בית מקדש. בבית מקדש צריכים להתנהג כמו בית מקדש. מורה, יראה, פחד. אז זה שערי ציון, זה אותם בתי כנסת שבאמת היו מצוינים בהלכה. אז אחרי ששמעתי אותו אמרתי, מה זה מצוינים בהלכה? שהיו מקפידים על התנהגות ההלכות בבית הכנסת כקוצו של יוד. זה מצוינים בהלכה. יש כבוד בית כנסת. מי שיקפיד הכבוד בית הכנסת, בית כנסת כזה, יקום ויעבור. יש סיפור כזה בגמרא עם רבי יוסי, אם אני לא טועה. נכון הרב בועז, רבי יוסי בן קיסמא. אני חושב שהיה באיזה מקום, היה מחלוקת גדולה, ודיברו כל מיני דברים בתוך בית הכנסת. אמר, איני יודע, אבל בית הכנסת הזה, בגלל מה שקרה, יהפוך לבית עבודה זרה. וככה היה. עבר זמן, בבית הכנסת הזה הקימו שם כנסייה. זה לא סתם. זה הקדוש ברוך הוא שואג על נביאו. הקדוש ברוך הוא זועק. איך מחללים את כבודי? איך מחללים מקום המקדש? עושים ישיבות ועד, או פגישות דיון, בבית הכנסת. מה זה? תעשה בצד. בסדר, בית הכנסת? אפילו לגבי סעודות מצווה יש חלק מהפוסקים שלא מסכימים את זה בשום פנים האופן. ונכנסת לתפילה וזהו. שום דבר אחר לא. חלק מהפוסקים כך. צריך מאוד לדאוג בזמן שנמצאים בבית הכנסת, שצריך קדושתו להיות כל כך גדולה, כי זה בית המקדש שיש לנו. ולכן צריך להקפיד על זה. אומר המערי, שאלה יהיו, אלה הבתי כנסת, בתי מדרש שיגיעו לירושלים בזמן שיבנה בית המקדש, ויהיו חלק מבית המקדש. מצוינים בהלכה, הלכות בית הכנסת. לכן הוא ממשיך ואומר שכל זמן שהם בחוץ לארץ בקטנות מכל משכנות יעקב, זה מתי? משום שכרגע הם בחינת ערי. שם הם רק זמני. יכול להיות בבטון, אבנים, ברזלים, אבל זה זמני בחוץ לארץ.
מה עם בתי כנסת שבארץ ישראל?
במקומה. שכולם יהיו בחינות ערי בחוץ לארץ. והתחברו לשערי ציון לבית המקדש. לכן מה שאמרנו בפסוק, בתהילים הראשון, נכבדות, ידעו ברבך. מה פירוש ידעו ברבך? כי כל הכבוד והייחוס של אותם בתי כנסת באים ממה? מדובר בך. רק בגלל שהם הדיבור של חבית אותיות התורה והתפילה. זה הכל. ואם זה יהיה, אז הם יהיו כאלה שיהיו ראויים לעלות. אם לא, הם לא יעלו. הם יישארו שם. אחרי נאמר, עיר האלוקים סלע, שמאותה התורה שעסקו באותם בתי מדרש, תורת אמת, בגלות, שזה קשה, בקטנות, אצל יעקב, שרומז לגלות ולחושך, עיר האלוקים. מה זה עיר האלוקים? רומז למה? לבית המקדש. כי ירושלים זה בית המקדש. ובימי ירושלים. זה רומז לבית המקדש שהוא מעשה של הקדוש ברוך הוא. המעריד דרך אגב לקבל את שיטת רשי, שבית המקדש ירד מוכן מן השמיים, ולא שיבנו אותו בני אדם, ולכן הוא אומר שזה רומז לבית המקדש שהקדוש ברוך הוא עשה. כלומר, בית המקדש של מעלה שמחכה, שנאמר, מקדש השם, קוננו ידיך. לא ידינו, ידיך. כשיטת רשי. וזה שכתוב בפסוק שלנו בפרשה, נהלת בעוזך, זה על ידי התורה שנקראת עוז. אל נווה קודשך. מהעוז שבתורה וחוות האותיות של התורה, אנחנו בונים בבית המקדש. דווקא קודשך, דווקא מקדש השם כוננו ידיך. אז תהיה ההתנהלות שלו, הניהול שלו, על ידי התורה שנקראת עוז, שירמוז לראשי תיבות. איך? מתחת זרועות עולם. זה עוז. שזה רומז בבית המקדש השלישי, שיבנה במהרה בימינו אמן. אז אם אנחנו מדברים על זה.
ואז הוא מתחת זרועות.
מה?
אז זה פסוק?
זה הברכה של יוסף. עכשיו, אם זה כך, ואנחנו מדברים על עניין של קדושת בית הכנסת והחשיבות של לימוד התורה והקפדה שלא לדבר דברים בטלים ובטח כל מיני עניינים שלא קשורים לתפילה, יש לנו עניין שאנחנו צריכים לחשוב מה השורש, מה השורש שאנחנו כן נופלים בדרך, מה קורה שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בבית מקדש מעט, ואנחנו יודעים שזה מקום קדוש. אנחנו לא חד ושלום באים למקום מתוך זלזול. ברור לנו שזה מקום קדוש. באים לבית הכנסת, יש ספר תורה, יש אנשים שמרכינים ראש כשאנחנו נכנסים לבית הכנסת, יש כאלה שניגשים לפרוכת, מזוזה ודאי מנשקים בכניסה. אז מה קורה לנו? יש סיפור מהבשט, זכותו תגן עלינו, שהגיע פעם לאיזה מקום, שהוא היה נוסע, הולך ממקום למקום, והזמינו אותו, בתור איש קדוש, להיכנס לתור בית הכנסת מסוים. והוא אמר להם שהוא לא יכול להיכנס. סתם, לא יכול להיכנס. אמרו לו, רבנו, רבם של כל ישראל, מאיר עינינו, רבנו הקדוש, למה אתה לא יכול להיכנס לבית הכנסת? אמר, מה אני אעשה? אין מקום. אמרו לו, רבנו, מה זה אין מקום? כולם בחוץ, אין אף אחד בפנים? אמר להם, לא, לא, לא. כולם בחוץ, אני יודע. אבל כל התפילות שהתפללתם בבית כנסת הזה עד היום, הכל נשאר פה בפנים. אז אין מקום. נשאר להיכנס. תפילות נשארו פה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מדוע אנחנו מגיעים למצב הזה? נראה שיש פסוק שאנחנו למדנו אותו בזוהר, אבל הוא מופיע בספר ישעיה. אומר הפסוק, שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אל. מה הכוונה? אדם נוטה לשכוח את הקדוש ברוך הוא ב-24 שעות שלו ביממה. יש לו, ברוך השם למזלו הרב, יש לו פגישות. ואם זה היה תלוי ביומן הפרטי שלו, לא בטוח שהיה לו זמן. אז קבעו לו, שחרית פגישה ראשונה. על הבוקר, יש לך פגישה עם המנהל. תן חשבון, קבל תוכנית עבודה. בצהריים יש הפסקת צהריים. בוא נראה מה עשית עד היום. 8 שעות, 4 שעות, 5 שעות, כל אחד. יש כאלה 7 שעות, מנחה גדולה, מנחה קטנה, אבל יש פגישה. לא תלוי בך. קבעו לך פגישה. תפילת ערבית, אנחנו חייבים מדרבנן, והדרבנן הזה הפך להיות דאורייתא. למה? כי לא יתסור מכל אשר ירוך, זה מהתורה. ולכן, יש לנו 3 פגישות ביום, קבועות עם הקדוש ברוך הוא. ושאר היום? שאר היום, אנחנו שוכחים פעילות שאנחנו עושים, שלמעשה אנחנו פועלים, אבל מי נטע בנו את הכוח לפעול? מי נתן לנו את המחשבה? מי נתן לנו את היכולת? ידוע הסיפור שמסופר, תנא דבי אליהו, שאליהו הנביא הולך יום אחד ורואה צייד, או דייג, תלוי בנוסח, עושה רשתות כדי לצוד. ראה שהוא בור ועם הארץ, לא יודע כלום. אמר לו, תגיד לי מה יהיה? מה יהיה ביום הדין? ומה תגיד ביום התורכה? אמר לו, אני לא דואג. אני אגיד מה אתם רוצים, אני אהבל. אני אידיוט, לא למדתי כלום, לא יודע, אני בור. ואין עם הארץ חסיד, לא יודע, אני אפילו לא חסיד, אפילו פשוט לא אני, לא יודע, לא לקרוא, לא לכתוב, אין לי. אמר לו, מה זה אין לי? אמר לו, הקדוש ברוך הוא לא נתן לי שכל לזה, מה אני אעשה? לא נתן. אמר לו, תגיד לי, מי לימד אותך לצוד? הלכת לבית ספר? אמר לו, לא. אני הסתכלתי, ראיתי אבא שלי, סבא שלי, שכן שלי, למדתי, הסתכלתי, וזהו. אמר לו, תקשיב מה שאתה אומר. לעשות רשתות כדי לתפוס, יש לך שכל. אתה לומד, אתה שואל, אתה בודק. וללמוד תורה ולקיים מצוות, אתה אומר, אתה לא יודע, אין לך שכל. חבל על הזמן. לא. תקשיב. אנחנו למעשה, ב-24 שעות ביממה, חוץ מאותם מפגשים, שנקבעו לנו ברוך השם, יש לנו נטייה לשכוח, כי זה טבע האדם. לכן בפרשה שלנו יש עוד רמז לעניין הזה, איך אנחנו יכולים להתעורר. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, יש פסוק בפרשה שלנו, תסתכלו בשמיטה, אומרת התורה בפרשה שלנו, והיה כאשר ירים משה את ידו, ומי גבר? ישראל. רבותינו זיכרונם לברכה במסרת ראש השנה שואלים שאלה ידועה, מוכרת, אפילו חיברו לשיר שבת שירה, לא? וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא תשובה היא לא, לא ידיים של משה עושות מלחמה במלחמת עמלק, אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה. וכשמסתכלים כלפי מעלה, פתאום רואים כמה השמיים גבוהים וכמה אתה נמוך. לא מסתכלים על השמיים לראות איך הם יפים. זה לא מועיל. אולי זה נותן הנאה, אבל זה לא מועיל. אבל תסתכל על השמיים, תראה איך הם גבוהים. וגבוה מעל גבוה שוכן. כבר עוד יותר גבוה מזה בכלל. תראה את הרווח מפה עד לרקיע. אתה תראה כמה אתה קטן ליד זה. ומשעבדים את ליבם, בעקבות זה יש שעבוד הלב, להבינו שבשמיים, זה מה שמציל אותם. אבל מה כתוב בפרשה? והיה כי יניח משה את ידו, הוריד את הידיים, וגבר הצד השני. אוי ואבוי. אז הכל תלוי במה? לכאורה, והרמת ידיים של משה. אחרי באמת שאלה יפה של הגמרא, שידיו של משה עושות מלחמה, מה פתאום? וכי הידיים שלנו פועלות הפעולות, חס ושלום. לכן הזוהר הקדוש למשל כותב, שאסור לאדם להגביה את ידיו מעל ראשו, אלא בתפילה. לכן אם תשימו לב הכהנים, שמברכים את העם, לעולם לא יגביאו את הידיים מעבר לראש. נמצאים אותם לפנים, שיגרו מה, כמה מצח, לא עוברים את הראש. מה אנחנו אומרים עם ידיים? מה זה? מה קורה פה? כלומר שבעצם ההבטה כלפי השמיים, יש את נקודת החיבור בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אלא שההתבוננות הזו לא מספיקה. תגידו לי, בינינו, כולנו פה, אנחנו בחיינו, הסתכלנו יותר מפעם אחת על השמיים, לא? זה קרב אותנו? זה פעל עלינו? לא די שהאדם ירים את עיניו. נכון? שאו מרום עיניכם, כן. אבל תראו מי ברא אלה. תסיקו מסקנות. תבינו איפה אתם נמצאים. תראו מי נמצא פה. כי זה נקרא שיעבוד לב. שיעבוד הלב משמעותו הכנעה וביטול מול אור אינסוף. שהוא משפיע לעולם את הכל. כל יום. ומעצם ההבטה וההכנעה הזו, אז האדם, מה קורה? מתבייש. אם הוא עושה דברים לא נכונים. אז הוא נזהר. המחשבות שלו. זה שכותב המשנה ברורה. מביא שאינו דומה. האדם כשהוא נמצא בחוץ. לפני מלך. איך שהוא מתנהג בבית. בבית תלך עם גדקס. הוא יבוא לפני המלך עם גדקס. יפשטו ממנו את האור, לא את הגדקס. זהו. זה התנהגות אחרת. וזה מה שכתוב בפסוק, כאשר ירים משה את ידו, מה הכוונה? שבהרמת היד, הוא לא שהוא פעל את המלחמה, אלא הראה לישראל, מה? תסתכלו, תבינו איפה צריך להרים את הראש, אל תעבוד עם החרב תתלחם. תתפלל קודם, שעבל את עצמך לקדוש ברוך הוא, זה גמור. מוכר הסיפור על חזקיה, המלך, שבא סנחריב עם צבאו, צבא אשור, ככל אשר על שפת הים, הקיפו את ירושלים, לא ראו, מטר אדמה לא היה מקום פנוי, על כל מטר עמד חייל, ים של אנשים, אין סיכוי, כלום על פי הטבע, שמישהו נשאר אחרי דבר כזה. ועשו חזקיה ופנה ולקיר, זהו, אני מתפלל, אמר לו המלאך, אל תדאג. תפילה התקבלה, שב בבית, תאכל פיסטוקים, שתי יין, שלח את הצבא, לשבוע חופש. תוריד אותה מהחומה, זה סתם. עניין. קחו רגילה. בבוקר קמים, כולם מתים. אבל לא עשה כלום, לא ירה אפילו חץ. אין אף אחד, כולם מתים. ואז סיפור, פתוש את המצורעים, אני רוצה להסתכל. דרך אגב, אתם יודעים מי הם היו?
כן.
ארבעה, והיו ארבעה מצורעים, זה גחזי ובנם.
מצורעים זה לא בשומרון עם ארם?
גם, אבל גחזי, כן. גחזי עם בנם היו שם בחוץ.
בשומרון.
כן, טוב השומרון. וגם על ירושלים, זה שם שלושת המצורעים. בכל מקרה, אנחנו רואים שהרבה תלוי לאן אנחנו מפנים את עינינו, משום שיש שלוש בחינות בעם ישראל. יש גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים. נכון? גם על זה עשו שיר. שלוש מעלות שאנחנו מיוחדים בהן. ואיזה אותיות זה? ראשי תיבות, גבר. גומלי חסדים, ג' ביישנים, ב' רחמנים, ריש, גבר. כאשר אלו השלוש מידות של גבר, זה עוד גבר. כן? גבר מי זה? לא אחד שיש לו כושר, שרירים. לא. בדיוק הפוך, גבר זה אחד שגומל חסדים, ביישן ורחמן. זה גבר. זה הופך אותנו להיות עם סגולה. אבל מתי אדם יכול להיות באמת אחד כזה, שהוא גומל חסדים, הוא ביישן, הוא רחמן? רק כאשר הוא מרים את עיניו למעלה. והיה כאשר ירים משה את ידו. כאשר אדם מבין שהיד החזקה שהקדוש ברוך הוא מראה בעולם, היא כלפיו, באופן אישי, כלפי כל אחד ואחד מהנבראים. אז בכוח הזה, זה הופך אותנו להיות קדושים יותר. זה גם כמונע מהאדם, כשהוא בא לבית הכנסת, להתייחס לבית הכנסת כשדה קרב, או כאל מפגש חברתי במועדון. כי אם בחוץ הוא רואה את השמיים, ובחוץ יש לו יראה במעשים הרגילים שלו, כשהוא בא אל המקדש, על אחת כמה וכמה, הוא נזהר עוד יותר, ורשם בכלל. כי בחוץ, אני עובד, אני עושה, אני יכול ליפול במחשבה שאני הצלחתי, אני עשיתי. אבל כשאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מי אני ומה אני? אנחנו מדברים על שמיטה, ואני חושב שמצד השמיטה מרוממת את האדם בשלושת הבחינות הללו. ככה עלה בדעתי, למה? קודם כל זה גומר חסד. אדם מפקיר את שדהו, וכל אחד יכול להיכנס, אסור לגרום נזק לעצים, אבל כל אחד יכול לבוא ולקחת. זה חסד גדול. מי שיש לו גדר, מותר שיהיה גדר על פי ההלכה. מותר גם שיהיה מנעול. אבל צריך שיהיה פתק. המפתח נמצא ברחוב זה וזה, מספר זה וזה, אני בבית בין 2 ל-4. בסדר, ילכו אליו בין 2 ל-4, הוא יפתח לזה, תיקחו מה שרוצים. עכשיו, אדם שמצד שני אין לו פרנסה, כן? אז מה הוא מרגיש? שהוא צריך לבריות. אז זה נורא לא נעים, זה ביישן. הופך אותו להיות ביישן. והדבר האחרון, על מה יש לנו? יש לנו גב, נכון? גומר חסדים וביישן. יש לו כבר גב מהקדוש ברוך הוא, יש לו גיבוי. אם הוא כבר פה, יש לנו גיבוי. הדבר האחרון, אין לך רחמן יותר מן העני. אדם שזקוק לסיוע מאחרים, יודע מה זה צער. הוא גם ייתן לאחרים. לכן חז"ל חייבו שמצוות צדקה, אפילו עני שמתפרנס מן הצדקה, חייב לתת צדקה. כדי לשמור על המטבע של הרחמנות הזו. שגם במצב שאתה זקוק לבריות, יש עוד יותר ממך שזקוקים לבריות, ואתה אחד מהבריות. כי אם אנחנו היינו פותרים את העני מנטילת צדקה, היינו מפתחים בקרבו, שכשהוא יהיה עשיר, הוא לא ייתן. לכן גם העני המתפרנס מן הצדקה, צריכים לקחת ממנו צדקה, לוקחים ממנו צדקה. בגלל השמיטה כוללת את שלושתה. לכן אנחנו אומרים, ונסיים בזה, יהי רצון, שבעקבות הגבר הזה, יקוים בנו הפסוק, כי גבר עלינו חסדו. באמת השם לעולם, הללויה. אי אפשר שלא לסיים בדברי המגיד הגדול ממזריץ', שאמר, כתוב שעם ישראל מקבל מהקדוש ברוך הוא כל מיני סגולות. אבל באמת, מה מיוחד? היה נותן את התורה לעם אחר, אז גם הוא היה כך. היו כולם יודעים, קיימים מצוות. אז מה המיוחד בעם ישראל? שהוא עם סגולה. איזה סגולה? שלא יעזור כלום, זה רק אצלנו. אמר, מגיד הגדול, זה בדיוק היה שלושת הדברים הללו. גבר. כי זה יש רק בעם ישראל. גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים, יש את זה רק בעם ישראל. כל האומות כולם יכול להיות גומר חסד, יש. אבל, כבר הגמרא אומרת, ובבא בתרא, שהם עושים את זה, לשם כבוד, לשם עניינים שלהם, אז זה לא נקי. כלומר, בסדר, יש ביישנים, יש, אבל מעטים מאוד, זה לא מאפיין. האנשים הביישנים שם, זה יוצא דופן. רחמנים, או בכלל, אומות העולם ידועים, ברחמנותם הגדולה לבעלי חיים, ושנאה גדולה לבני אדם. זה לא רחמנות? אבל זה הסגולה. שאין לאף אחד אחר. יהי רצון שיקוים בנו. מאמר הכתוב, וייתן מסגולה מכל העמים. ונזכה לבנות את בניין בית מקדשנו. אם יבוא מלמעלה, יהיה שותפים במה שנוכל. אם זה ייפול בחלקנו ונזכה אנחנו לעשותו, שנזכה כל אחד ואחד מן היושבים כאן להיות שותף פעיל בבניין בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רפואה שלמה לכל הזקוקים, ישועות ונחמות לכל הנצרכים, והקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לחולי עמו ישראל ובכללם לרב משה בן תרצה לוינגר, שברוך השם אני מבין משתפר ברוך השם, יחד עם כל הזקוקים לכך, וימלא משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.